פוד קספי, סקירת היצירה המופלאה של מתי קספי עם אוהד בן אבי ומתי קספי.
השנה 1987. במקביל לקריירת סולו מבוססת, יהיו מאחורי מתי בשלב הזה עשרות שיתופי פעולה פוריים ומצליחים עם שלל אומנים. אך דומה שהחיבור שעתיד להתרחש בשנה הזאת יהיה יוצא דופן גם בעבורו. מאחורי הצלע הנשית של החיבור הזה, זמרת בשם ריקי גל, יש הפקות תיאטרון גדולות בהם השתתפה, ולעיתים ספורים כמו לגור איתו ובני בני ילד רע. אך בגיל 37, למרות שנדמה שיש בה עוצמות נדירות, היא טרם הבשילה להקליט אלבום בכורה. לשם כך היא תצטרך שהכוכבים יהיו בעדה ובעד מתי, האיש שיחולל את המפץ הגדול בחייה ובחיי המוזיקה הישראלית של התקופה, וייתן מסגרת ללבה המבעבעת בה להתפרץ. שלום מתי.
שלום.
סיפרת בתוכנית שלנו שעשינו על אחד לאחד שכתוצאה מתאונה אומנותית כהגדרתך, הבנת שהשירים שכתבת לא מיועדים לך. איך הבנת שהם מיועדים לריקי?
אז מאחר שזה לא התאים לקולי, מיד מחשבותיי הוסטו לעבר קולה של ריקי.
מאיפה ההכירות עם ריקי?
להקה צבאית. פחות או יותר באותה תקופה היא הייתה בלהקת חיל הים, אני הייתי בפיקוד דרום. ונפגשנו לעתים מזומנות, כמו כל הלהקות.
אתה מדבר במהלך השירות.
כן.
ואחר כך, בכל זאת, מאז השירות עד האלבום הזה, עוברים כמעט 20 שנה. שהקשר המקצועי ביניכם, איך הוא נראה בזמן הזה?
מדי פעם הייתי לוקח אותה לאולפן לעשות קולות רקע להפקות שונות, שאני עשיתי עבור אחרים. כשכל החומר שהוא היה בהתחלה לכאורה עבורי, פשוט עבר אליה מפני שידעתי שהיא הזמרת שאמורה לשיר את זה.
זיהית את הפוטנציאל הזה, את הלבה הזאת?
אני זיהיתי, כן.
יש שם משהו גדול שצריך לקבל מקום.
כן.
עד אותה נקודה, ואולי גם אחריה, כשחושבים על המוזיקה שלך, חושבים על פיתולים הרמוניים, מקוריות ושליטה בשלל סגנונות, שתמיד עוברים דרך הפילטר הייחודי שלך. רוק ודיסטורשנים וחספוס מאושן זה לא ה... אסוציאציה המיידית. יכול לספר על יחסיך עם הסגנון הזה, עד אותה נקודה או בכלל?
תראה, אני לא כל כך מתחבר לשירת הרוק, כי למעשה כשמה כן היא, זאת אומרת, המיקרופון מתמלא ברוק. כי הזמר צורח בכל עוד נפשו בו, בעוצמות אדירות, ואני לא צועק, אני לא כזה, מה שנקרא. אני יכול לכתוב מוזיקה כזו, אבל זה לא עבורי. וזו הסיבה בעצם שאני באופן אישי לא התחברתי לסגנון, אבל יחד עם זאת, כשהגיעה תקופה כזו שכתבתי בסגנון הזה, אז ידעתי שזה מיועד למי שמסוגל לשיר כך, אבל לא בסרחות, אלא בדינמיקה וכוח פנימי חזק ביותר, שזה ריקי.
הבנת שזה עבור דמות נשית?
לא, לא מיד. אני הבנתי שזה עבור מישהו או מישהי, אבל מהר מאוד זה הגיע למישהי.
היבול שלך עם ריקי כולל שלושה אלבומים מקוריים, אלבום בהופעה חיה שמתעד אחד משני סיבובי הופעות גדולים. האלבום הראשון נקרא רשמית ריקי גל, אבל שגור בפי כל בשם נערת הרוק, מפני שזה שם ממצא לתעודת הזהות שיוצאת מהאלבום הזה.
כן.
וגם בעקבות השיר הנושא את אותו שם עם המילים החריפות והאסורות לשידור,
כן.
שכתב יצחק לאור. נדמה לי שמעולם לא נשאלת באילו נסיבות בכלל מגיע אליך טקסט כזה.
ישבנו באיזה בית קפה, ואני דליתי איזשהו עיתון או חוברת ממעמד של שבועונים, שעמד שם כמו במקום בו ממתינים לרופא השיניים בפחד. אז הלעלתי ופתאום ראיתי את המילים האלה, וזה עשה לי משהו. וריקי גם כן קרא את זה, ו... זהו, לקחתי את זה הביתה, וכנראה שתוך כלום זמן, יום, יומיים, ההשראה הגיעה והשיר הזה יצא.
זאת אומרת שזה שיר שכבר מגיע בעיצומו של הפרויקט, זאת אומרת,
כן.
הוא לא בתוך התאונה האומנותית, מה שקראנו.
לא, הוא היה בעיצומו, אבל בתחילת העיצום של הפרויקט.
אני הקטן באלבום הבחורה שלי, יש מילה שפעם הייתה מזכה אותך בביפ, והיום... מזכה אותך בהשמעות, אני מניח. וכשהקלטתי הרגשתי חריף ובעל תעוזה ואומן, וכשנהייתי אבא לבת, פתאום זה צרם לי. הרגשתי כאילו זה מלכלך לי את האלבום. אני אומר את זה בהקשר של, קראתי רעיון ב-2012 בסיבוב שלכם, שהיה ביניכם, נראה לי, מחלוקת האם לשיר את השיר הזה בכלל.
ב-2012 חלפו הרי שנים מאז, הגעתי למסקנה שאני, מבחינת הטקסט, אני לא מתחבר אליו. היום לא הייתי כותב אותו. אני מיושב בדעתי ויש דברים ש... אולי בהתחלה כשהייתי צעיר פשוט לא נתתי את המחשבה עליהם, את הדעת, כי לא הייתה לי דעה אפילו. ולאט לאט בגרתי, פה ושם קיבלתי קצת שער רוח ועניינים, ואז בחנתי את זה עוד פעם, ואמרתי, לא, לא, זה לא בשבילי. אני מצטער, אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אני לא מתחבר למילים האלה עכשיו. אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
זה קשור גם להיותך אב לבנות, חוסר נוחות, או לגיל?
לא, זה קשור לגיל שלי. איך שהחיים חולפים על פניי, או שפניי חולפים על הגיל.
יש לך חנוך לוין, אני הזמן, אני לא ממהר, לאט או מהר, בקצב אחיד אני עובר על פניכם ומקמת אתכם. בסופו של דבר עשיתם את זה במופע.
כן, אבל אני...
ירדת מהבמה
והיית
עם הגב לקהל בשיר הזה.
לא, לא. לא ירדתי מהבמה, אבל אני התניתי את הנגינה של השיר הזה בכך שהיא תשנה איזה משפט שם. אני לא זוכר מהו, אבל שהוא...
ימתן קצת את ה...
ימתן, כן.
האלבום הזה שותפך הנצחי אהוד מנור תורם שיר אחד לאלבום הראשון של ריקי, אולי בגלל הצבע המחוספס והלפרקים אפל יותר שמביאים כותבים כמו יצחק לאור ויעקב גלעד. נתן זך, שאני חייב לתת לך את הקרדיט שבזכות המוזיקה שלך עשית חסד גדול עם השירה שלו, ואני ואנשים רבים כמוני נחשפו לשירה הלא מולחנת הנהדרת שלו. הוא תורם שלושה שירים כאן. שיר הבא שנדבר בו נקרא ליל שרב. אני רוצה שתשמע קטע שריקי אומרת משהו בהופעה, בצירוף הזהרה שהאישון מזיק לבריאות.
ושלא מוצאים פתרון לקטע בתיאטרון, בהקלטה, בשיר, מחפשים ומחפשים ולא מוצאים, ואז זה מגיע עם קו קטן באיפור, צעיף או כובע, ולפעמים סתם סיגריה. וזה בדיוק מה שקרה לי בהקלטה של השיר הזה.
המתופף של האלבום.
אני מתופף של האלבום. בליל שרב ניגנתי את כל הכלים, ושם שיעור קטן למתופפים בסנר. זה שלושה חלקים שם. ואני, בכל חלק אני מנגן על הסנר בצורה אחרת. והוא לאט לאט נפתח, אבל באופן טבעי, לא משהו אחר. אז בהתחלה זה על הרים שוט. ואחר כך זה על הסנר עצמו במרכז.
בענוף מאבד את שמו, זה שם.
כן. ואחר כך זה על הסנר שהוא לקראת הרימשוט, לקראת המסגרת, ועד הצליל הוא יוצא יותר צועק קדימה וטיפ טיפה יותר דק.
השיר הזה נקרא ליל שרב, אבל הוא בעצם שיר על בדידות. כשאני שומע חלק כמו הנוף מאבד את שמו, אני תוהה אם אתה זוכר לנגן את כל עם ההרמוניות הדחוסות האלה, את כל השירים שלך.
כתבתי מעל 1200 שירים, וכיום אני צריך להיזכר ולהעביר את האצבעות על המקלדת כדי להיזכר מה ניגנתי. זה קורה לפעמים, אז אני מאזין פשוט ואז אני מיד מתקייל לעניין, כן.
ריקי תיארה בכתבה שבדיוק ראיתי על יד אסור יד מותר, איזה תסכול מאוד גדול כבר מהתובענות שלך כלפיה באולפן. יכול לספר קצת על הדינמיקה של העבודה?
בתקופה ההיא לא היו מכשירי הקלטה שהם ממוחשבים. הכל היה בצורה ידנית. ולכן אי אפשר היה לעשות copy-paste למצב העתק-הדבק. ואני גם לא אוהב את זה. אז היה איזשהו משפט שעברנו עליו 3 ימים.
איזה משפט אתה זוכר?
אני זוכר, אני לא אגיד.
אוקיי.
אני יכול רק לומר שזה בשיר הנה פתחתי חלון, שם זה קיים. אני רציתי להביא את ריקי לתוצאה מסוימת נכונה מבחינתי כמפיק מוזיקלי, וזו הייתה עבודה קשה ביותר. החלק הקשה ביותר בהקלטות זו הפקת התוצאה הסופית בשירה, כי זה חייב לכלול בחובו הכל, ואם זה רק חלק אז לא, עוד פעם. יש דברים שיכולתי להסביר, יש דברים שלא יכולתי להסביר, כי ידעתי מי זו ריקי, ולכן ביקשתי אותה פשוט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאני מצאתי שזה הדבר הנכון, ואז שמרתי אותו. להשאיר את אותו משפט 3 ימים זה לא קל.
ומתסכל.
כן.
היא מתארת זריקה של משהו על הזכוכית. אתה זוכר את זה?
לא, זה לא מי יודע מה משמעותי או משהו כזה, כי הזכוכית כנראה עמדה, לא נשברה, והכל בסדר.
כן, אז הנה פתחתי חלון, זה גם נתן זך. מעבר לקשר אומנותי, היה לכם קשר אישי גם למשורר הנהדר הזה?
כן, אני כתבתי את כמעט טוב, שאנשים מכירים אותו כאל תתנצל, כן, עבור נורית גלרון, ואז הייתה לי מנגינה בעצם, והוא כתב את המילים על המנגינה. ואז היא הביאה אותו אל ביתי. וזה היה אחרי שכתבתי את איך זה שכוכב שלו.
כן.
וכשאלוהים אמר ועוד כל מיני. אז כשפתחתי את הדלת, אז הוא אמר סוף סוף. זה אני זוכר.
זה אחרי הרבה שנים בעצם, כי נורית גלרון כן. זה תחילת 80 כזה, אני חושב.
לא שאלתי אותה, לא זוכר.
מה השנה, סליחה.
בדיוק. ואז ניגשנו ישר לעבודה על השיר הזה, על כמעט טוב.
בעצם השיר היחיד שהוא כתב למנגינה שלך, נכון? כן. השאר זה מספרי כן. שירה.
נכון.
אז מה שפותח לנו חלון לשירה נפלא הזה.
שוטר! לי על הלחן
ההחסרה הזאת של הביט הזה, זה כמו ברכבת הרים שאתה, שנופל לך הלב, כזה, זה, הקרקע נשמטת, ופתאום יש...
כי זה תקשיב עכשיו.
ממש.
כולם שותקים, נכון? תקשיב.
את הטקסט האדיר של מערבה מכאן כתבה תרצה אתר, הוא מרגיש לי שיר אחות של הנה פתחתי חלון. אתה מזהה איזה קשר בין שניהם?
לא.
אוקיי, אז אני אסביר למה בשבילי זה ככה. אולי בגלל שזך מבקש לפתוח חלון אל העולם המואר, תרצה מתארת מה יש מערבה מכאן, מעבר לים. זאת אומרת, בשני השירים יש איזושהי כמיהה למקום אחר, ובסופם זה מתכנס לאיש ואישה. שני בני אדם, שאחר כך אפשר לכתוב על זה סימפוניה משגעת.
אחר כך אפשר לכתוב על זה סימפוניה משגעת.
ואתה ללא ספק מרביץ פה סימפוניה, מתי, משגעת לטקסט הזה. אני רוצה לבקש לצלול טיפה למוזיקה של מערבה מכאן. קודם כל, מה פשר הטה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה?
זה על 4/4. כלומר, 1, 2, 3, 4, כן?
כן.
אז, טה-טה-טי-טי, 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 טה-טה-טם, טה-טם, 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 טה-טם. זה טריולות.
שהופכות לאיזה חלקי 16 בסוף, נכון?
כן.
פאבום.
כן. טה-טה-טם. אני קורא לאקורד הזה 1 פלוס, כי זה לה. 7, אבל
הלה
הולך חצי טון, אז זה 1 פלוס, כי הרי מדברים במספרים.
נכון.
אז אם אומרים אקורד 7, 7, 9, אז אני גם אומר 1 פלוס. ו-1 פלוס זה כששומרים על האוקטבה. צליל הזה, אבל... אז זה עולה פה. כל השאר, 7.
איזה יופי. זה מרגיש כמו קריאת השכמה כזה. כי יש שני חלקים בטקסט. עולם חדש. ההתפכחות מהמערב ומכאן.
כשהערב יורד, יש לצאת ולטייל עם ארנק, מטריה, כפה, מקל, לעקוב אותיות ואותות בלבן, לחצות שבילי חצץ, לסלסל תמרת השען צעירה ולשוב למפתן המוכר והחל מן השמש אשר שוקעת, לשבת שם רגע, שני בני אדם, מטפס למעלה, צעד צעד. צעד צעד. אחר כך אפשר לכתוב על זה סימפוניה משגעת.
וואו. וואו, וואו. אני יודע, מתי, שאתה לא אוהב יותר מדי ניתוחים.
זה כואב.
אה? זה כואב.
כן.
אבל זה פשוט הפרשנות שלך לטקסט הזה, הפארט הראשון הגרובי והמבטיח, ואז הקריאת השכמה הזאת, ואז סצנה פתאום תיאטרלית חצי מדוברת, הרבה יותר מציאותית, והכל קורה באיזה אינטואיציה, נכון? אתה לא יושב ככה עם הטקסט.
לא, הטקסט עובד עליי, האינטואיציה כאן פועלת, אבל אני ישר מתאר דברים כמו למשל מרחבי ים לכיוון מערב מבחינת המקום כאן. אז אני רואה מרחבים של ים והתקדמות איטית על פני המרחב הזה לעבר האופק. ואז בא לי הקטע הזה של הזרימה הזו, האיטית, השוטטות על פני המים, פחות או יותר לכיוון אחד קבוע שלא עוצר ולא ממהר גם. כאילו נצח. זה מה שחשבתי כשעשיתי את העיבוד. כמובן שהשיר יצא במלואו מההתחלה עד הסוף.
אוקיי, אנחנו מגיעים לרגע דרמטי וחשוב באלבום. מעבר הריתמי הזה, הכרומטי, אתה יכול לספר לנו עליו רגע מה קורה שם? קצבית גם? מה שמפליא בכל הסלסולים הקצביים שלך, שאתה בעצם שומר רוב הזמן על ארבע, אין תיבות.
לא, אין...
זאת אומרת, זה הכל פנימי, קורה בתוך התיבה.
נכון.
עולם שלם. שמעתי אותך מספר ממש לא מזמן שהלחנת את השיר ועוד לא היה לו טקסט, וידעת שיש פה משהו דרמטי.
כן.
אז איך מגויס יעקב גלעד?
הוא במקרה באולפן, אולפן סמוך.
זה הכל בטריטון תמיד?
בטריטון, כן. אז אנחנו היינו באולפן A והוא היה באולפן B. נתנו שמות באנגלית לאולפנים שדיברו שם רק עברית. בסדר. הוא לא כל כך אהב את ריקי, ואנחנו בדיוק סיימנו את השירה שלה בנערת הרוק, גם את המיקס. אמרתי לו, בוא רגע, תקשיב.
תקשיב עכשיו.
ואז הוא הקשיב עם הראש על הקונסולה, עיניים עצומות. כשהשיר הסתיים, אז הוא כולו היה ניצוצות ובומים אלכוהוליים וקוליים. ואז תוך יומיים, אני חושב, הוא חזר עם הטקסט. הוא הסכים.
זה שכנע אותו, נערת הרוק. טוב, זה גם שיר, הוא מתכתב עם סיפור הילדות המטלטל של ריקי, מלא הנדודים, וגם עם הסיפור שלו עצמו.
כן, קודם כל שלו עצמו. הוא לא כתב על...
הוא לא כתב על ריקי.
לא,
אבל זה...
בכלל.
תחבר אליה.
כן.
כאן ברחוב הכי בודד
אוקיי, הגענו לפינה, שירים שאוהד אוהב במיוחד. השיר הזה, אני מודה שהוא חמק ממני, לא זכרתי את קיומו, אבל יש עניין של שירים שעוזרים לך לצלוח קטעים בחיים, וזה, והוא כזה בשבילי. הקרדיט מגיע לאשתי, הוא נקרא חלומות ארוכים, ואני אספר לך, רפאל שלנו, הקטן שפגשת, הוא בוגר פגיה, והיינו כמעט 4 חודשים בפגיה, והיה לו פלייליסט לילה כזה שלינור הכינה לו, וזה שיר ש... כיכב והרגיע אותו, הרגיע אותנו, הוא היה באינקובטור כזה, ומשהו בטקסט הזה כל כך מרגש, יש עננים בחלון, מישהו זז בבילון, פחד הלילה מרחף, תנו לו לישון, ואלוהים ומלאכים עוטפים את גופו מבלי לגעת בנפשו, הוא משתוקק שוב למגע של אמו. אני לא יכול לתאר לך מה השיר הזה עבורנו במשפחה, עם מה שעברנו עם הקטנצ'יק הזה.
אז אל תתאר.
אז אני לא מתאר.
אתה לא יכול.
נכון. מי זו מירי פיינגנבוים שכתבה את המילים, ואיך הטקסט הזה פגש אותך?
מי שחיברה בינינו זו ריקי, בעצם, הייתה קודם מנגינה, והיא כתבה לזה את המילים.
רחש הלילה על פני השקט גובר מתעצם קולו ילד בורח בין הסמיכות מסתתר עם פעימות ליבות יש עננים בחלון
מישהו זז בבילון פחד הלילה מרחף תנו לו לישון יש ענקים בארון למה החושך אדום איפה היד שתלטף מתהפך ונרדם לאט חלומות ארוכים מתבטלים בגופות ואלוהים ומלאכים עוטפים את גופו מבלי לגעת בנפשו ומשתוקק שוב למגע של אמו
כאילו כל הזמן זה נמתח ונמתח ונמתח הרמונית אתה כאילו מצפה להגיע הביתה ואתה הולך לעוד מקום זה שיר קצת נחבא אל הכלים נכון? הוא לא קרה בהופעות
נחבא אל הרצועות
נחבא אל הרצועות
כן
אז שנה אחת בלבד אחרי האלבום המופלא הזה יוצא אלבום מה זאת אהבה שזה זמן קצר אחר כך מצד אחד המשך ישיר מצד שני המינון הרך בו גובר אולי אפרופו מה שדיברנו קודם אהוד כותב פה אהוד מנור חמישה שירים, חצי מהאלבום. אתה עצמך משתתף בדואט עם ריקי בשני שירים, ועוד איזה שני שירים, מה זאת אהבה ומקום לדאגה. איך מחליטים להמשיך לעוד אלבום בהפרש זמן קצר כל כך?
ההשראה שעדיין מפעמת בפנים, מביאה אותי לכתיבת שירים נוספים, ממש עם צאת האלבום הראשון.
שהוא התקבל בהצלחה.
כן, בהפתעה ובהצלחה.
זה בעצם סוג של רעש משנה למפת של האלבום הראשון, האלבום הזה.
בסולם ריכטר זה קצת פחות.
הדינמיקה של העבודה מול ריקי משתנה?
לא, שום דבר לא משתנה. כשאני עוזר כמובן כוחות לקראת הפרק הקשה ביותר שזה השירה.
הפקת השירה פה היא אחרת. למשל, במה זאת אהבה, קודם כל אתה מותח אותה, כל פעם גם אפילו מבחינת פיץ' זה נדמה שאוקיי, זה הלימיט ואז הוא הולך ל... עוד מקום ועוד מקום, אבל עם איזה רכות כזאת, משהו על איך מוציאים שירה כזאת, היא לא שרה ככה באלבום הראשון.
אם לדבר במונחים מקצועיים, אז זה לשיר בפלצט, זאת אומרת, בכל ראש. מונחים נוספים זה להניח, להשיל מעצמך את כל הקליפות, שבהן יש את המילה בערבית שופוני. להיפטר מהאגו, לא להשוויץ, לא להראות שאת יודעת, אלא להיכנע לצליל עצמו ורק לסמן אותו במצב הכי רך והכי שקט, וזהו, וזו התוצאה בעצם.
זה תיאור נהדר לדבר הזה. וואו, זה מקום חדש בשבילה.
אז.
משהו בין כוח לחולשה, כמו שאישרה באימא. יש בזה איזו עוצמה, אבל נכונות להיות פגיעה.
אגב, יש, בתקליט הזה, יש שיר שהוא מקביל לחלומות ארוכים, ככה אני חושב, ילד שלי.
גם שיר ארס מסוית באיזושהי מידה. לא נומה נומה בן יקיר לי.
לא, חשבתי נומה נומה נו.
נכון, יש גם.
נומה נומה נו.
לא, פה השיר הזה הגיע, הייתה קודם מנגינה, אהוד כתב את המילים. והשיר הזה היה חשוב כי ריקי הייתה בשלב של הריון שלא צלח. וזו הייתה נקודה מאוד מאוד כואבת. והשיר הזה הוא כזה, זה כאילו לכאורה אימא ששר על הילד, אבל שאין לה.
זה שיר סוג של תרפויטי כזה, מתעסק עם המקום הזה.
כן.
הדמעות חרש נושרות אל תוך ליבי, אל אותו חדר חלול ורק מעט שליות, ופתאום רד מוכר חולף
ואתה מחליט לשיר באלבום הזה, בניגוד לקודם.
באופן טבעי, זה נכון היה לשיר הזה בדואט.
אוקיי, אנחנו מגיעים לבצער לא רב, ביגון לא קודר. נדמה לי שזה השיר היחיד של חנוך לוין שאתה הלחנת?
כנראה.
גדול המחזאים שלנו. וגם פה הפרשנות המוזיקלית לטקסט העצמה הנשית, הספק משכנע את עצמו. פשוט המוזיקה מספרת את זה נפלא. קורה שם בקולות, זה אתה וריקי ביחד שם.
יש עוד זמור. יש עוד זמרות, ואני עבדתי איתם לא רק על הקולות, אלא מבחינה קצבית. כדי לקבל כוח, אתה לא חייב לשיר חזק, אתה צריך לשיר במקצב הפנימי הנכון של השיר. זאת אומרת, אני זוכרת אותך, זוכרת, היי, טב. אז יש פה חלקי 16 גם. זוכרת. אז אסור לפספס פה, זה טרה, מתוך טגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדג 16. וזה מה שנותן את הכוח. כי למשל, למייקל ג'קסון, היה קול קטן מאוד, אלא שהוא נשמע עוצמתי, כיוון שהוא שר מדויק לחלוטין, כמו מתופף טוב. אז הוא סינן את השיר דרך השיניים, כמו אמא לילד שובב בסופר, שמפיל שם מדפים שלמים עם קורסאות שימורים, אז היא אוחזת אותו בצוואר, ולוחצת בצורה שלא ישימו לב, ומסננת בין השיניים, חכה, אני אראה לך בבית, מה אנחנו, תזיים. אז אותו הדבר לשיר. לסנן את זה בין השיניים, על מנת שזה יצא בצורה כזאת. אני זוכרת אותך, זוכרת היטב, בצער לא רק, ביגון לא קודר. כזה.
מה מצבת הנגנים באלבום הזה? היא שונה מהקודם.
כן, פה טופים היה ז'אן פול.
אהובך.
כן. וקובי כהן וחיים רומנו גיטרה. ואני מקלדות וכלי הקשה שונים.
למה נטשת את הטופים? רצית צבע אחר?
ז'אן פול יותר טוב ממני. דבר ראשון.
אבל הוא היה טוב ממך גם שנה קודם.
כן, אבל אז התקציב היה דל. חברת התקליטים הקציבה לו באמת סכום זעום בצורה כזו שאני נאלצתי, אבל מתוך רצון, לנגן טופים. אז הייתה בזה הנאה, כמובן. בתקליט השני יש אולי מספר שירים בודדים שאני מנגן לבד, אבל כל השאר זה נגנים אחרים. איתי.
אם מדברים על שירים אחים, שירים אחות, נברר מתישהו, אז אילו יכולתי, שידוע גם כאימא, זה הילד אסור, ילד מותר של האלבום הזה.
יכול להיות.
זה גם מתכתב עם הביוגרפיה של ריקי, מלא כאב, מלא דרמה. וגם פה יש את השירה הזאת שתיארת,
של כן, נכון.
זעקה שקטה.
כן, ודאי.
וואו, חוץ מהשירה הנפלאה, יש כל כך הרבה דברים שקורים שם, רוחש וגואש שם הכל. את האלבום הזה מסיים דואט נוסף, מקום לי דאגה, שלכאורה זה כאילו מתאר גן עדן השיר הזה, וזה היה צריך להיות מקום בלי דאגה, אבל זה כשמשהו יקר לך אתה דואג לו. יונתן גפן המוכשר והאדיר שנפרדנו ממנו לאחרונה, שיר כל כך חשוב בתרבות שלנו ש... זה אחד משני השירים שילדיו בחרו לשיר על קברו. ואני כמוזיקאי, זה שיר שלימד אותי על הכוח שבמהלך ההרמוני הכרומטי של הדרגה החמישית. אולי נתעכב על זה רגע, ברשותך. זאת אומרת, יש לנו אקורד 1, 3, 5, החמש כאילו נמתח למעלה, ונמתח עוד למעלה, וחוזר. אז הולך למינור הזה. ואז מוגדל. וואו. זה סיפור שלם. אגב, הכוח שבכרומטיקה ההרמונית יש גם במה שהראית הקודם בילד אסור, ילד מותר, שמה זה דרך השמונה. אני חושב ש... בזכות השיר הזה למדתי מה זה אקורד מינור, מיינור מייג'ור, מה שקוראים. מינור 7 פלוס?
כן.
אתה לימדת אותי את זה, שתדע. הקרדיט הוא לך, וזה בשיר הזה. הצבע הזה, נגיד לה מינור. זה. אקורד הזה, זה. משהו על מקום לדאגה?
אני נתקלתי במילים של השיר הזה ב-1970.
מה זה, מספר שירה...
ספר שירה שלו, כנראה.
ב-1970?
כן.
ולא זיהית שיש לך אוצר כזה ש... התאפקת עם זה יפה?
זה לא מתפקידי לזהות. פשוט הלחנתי את השיר. הראשונה ששר את זה, זה שרה בדישי, באולפני קולינור הידועים לשמצה. זה היה בין כלאיים כזה, לא ברור. ואחר כך אני נתתי לזה את הביצוע שלי בצד א' צד ב'.
אחר כך עם גרוניך גם ב...
כן... כנראה, אבל עם ריקי זה הגיע ליעדו כדואט. אבל למעשה זה שיר שגם היא שרה לבד או אני לבד.
גם פה משהו במוזיקה זה יכול להיות גם שיר, זה שיר קינה ושיר נחמה. בו זמנית, יש בו איזה דואליות כזה. בגלל זה הוא גם שיר שגם הזיכרון, אבל לא רק.
בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר מקום קטן עלוב ומשוגע מקום רחוק מקום לדאגה אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא אסור לכתוב את פרחי הרע
ומסתיים מה זאת אהבה. עד האלבום המשותף הבא עוברות 8 שנים, שנת 96, אחרי ששאלתם מה זאת אהבה, אוהבת אותך יותר. זה שם האלבום, שם השיר שנושא את שם האלבום. זה קורה בארצות הברית, נכון? שאתה כבר שם.
בקליפורניה, כן.
מה הנסיבות הולדת האלבום הזה, אחרי הפסקה כזאת?
געגועים של ריקי, אני חושב. כי היא עשתה איזה כמה ניסיונות שלא צלחו אחרי זה, וביקשה שנעבוד עוד פעם. אני הסכמתי, אמרתי, אבל תבואו לפה. והם הגיעו.
מי זה הם?
אנשי
הפמליה.
כן, וכלל אגב את ציוני, איש הגברה. הוא היה משענת מרגיעה טובה לריקי. Mm-hmm. היא ביקשה שהוא יבוא גם.
יותר מאשר השמש אוהבת את היום, יותר מאשר הקיץ אוהבת החום, יותר מאשר החורף אוהבת הקור, יותר מאשר היין אוהבת השיקור, יותר מאשר הגשם אוהבת הענן, יותר מהשעון שאוהבת הזמן, יותר מאשר רומאו אוהבת ג'וליאט, יותר מאשר סוקרטס אוהבת האמת, יותר מאשר החופש אוהב ברברים, יותר מאשר שופן שאוהב את הפסנתר. אני אוהבת אותך יותר מכל דבר אחר.
גם רעייתך מלחינה פה.
נכון.
כמה שירים.
היא שלו והוא שלה, אחד מהם.
כן, אחד השירים החזקים, שגם הוא דואט שלכם. היא מנגנת? טכנית איך היא מלחינה?
היא יושבת ליד הפסנתר, אבל זה לא שהיא מנגנת טוב. היא מחפשת מה, אבל היא יודעת לשיר את מה שהיא רוצה. זאת אומרת, היא שרה לי, ברגע שאני טועה באיזשהו אקורד, אז היא מפרקת אותו, ושרה את כל הצלילים כדי שאני אבין מה זה האקורד הזה שהיא התכוונה אליו? אז זה יכול להיות חצי מוקטן, זה יכול להיות אחד פלוס או כל מיני כאלה דברים. יש לה שמיעה נהדרת וקולטת מהר מאוד.
הוא שלה והיא שלו, אני לא מבין איך האמנתי, לא מבחין בין כן ולא, כל מה שחלמתי לא הבנתי, הם נראים מאוהבים, תמיד בוטחים תמיד שלבים, ואני על סף תהום, מנסה להיות נחמד ורק עובר מיד ליד, לא מוצא מה שתכננתי.
יש שם עוד שיר שלה שהלחינה מאוד מאוד יפה, ואתה תזכיר לי את שמו.
מי אני אגיד לך? בעצב. דו דו דו, אתה זוכר את ההרמוניות שלו? אולי לא סתם הבאתי את האקורדיון הזה, בוא נראה.
סיום בסוף.
איזה שיר מקסים.
זה הבית שאני סוחבת על גבי לאורך יום, מתרחקת מתקרבת יום ולילה, מעצמי נכתבת נשילה שירים
משהו מחוויית האלבום הזה? העשייה שלו הייתה קלה יותר?
כן.
הייתם באיזה אי?
כן, היא הייתה קלה יותר. עקב ניסיונה של ריקי, והיא כבר ידעה...
למה היא נכנסת?
למה היא נכנסת, וממה היא יוצאת. אז היה באופן כללי קל יותר.
אז הגענו לשלב השאלה הזהה. מתי, איך אתה ממקם את האלבום וההופעות עם ריקי במכלול יצירתך?
מקום מאוד חשוב. מאוד חשוב, כשהסיבה העיקרית היא שאני מביע את היצירה שלי דרך ריקי, כי זה התאים לה ולא לי. זה כמעט כמו להיפרד מציור שלמרות שאתה ציירת, מישהו אחר צריך להיות חתום עליו.
יש עניין של אגו פה שאתה צריך לאפסן.
לא, אני לא אגואיסט, בכלל לא. אבל היה לי קשה להיפרד, כי כשאני כתבתי את זה ושרתי את זה לעצמי, אני הייתי מאושר. ופתאום, אחרי שמעט נרגעתי, הגעתי פתאום למסקנה המצערת הזו שאני צריך להיפרד מהשירים האלה.
טוב, אנחנו הרווחנו. הרווחנו ואשרנו שזכינו למוזיקאי כמוך ולשיתוף הפעולה הזה, ונתראה באלבומים הבאים.
אני מסכים.
זכות המילה האחרונה שמורה למושא הפרק. שלום ריקי.
שלום.
האם את זוכרת את הרגעים שמתי משמיע לך את השירים הנצחיים האלה שלכם לראשונה?
שלושה. כשמשמיע לי את מערב המקרן, לדיני פתחתי חלון, בכלי שרב, ובכל אחד מהם שהם היו כל כך כל כך שונים זה מזה לזה. אני רק יודעת שאני עומדת בפני אתגרים. אתגרים קצביים, אתגרים של מבנים מאוד מעניינים, מאוד לא סימטריים לפעמים, אבל יחד עם זאת כל כך נכונים. אם מדובר על פאנקי, על רגעי, על בלדות רוקנרול, על מקצבים באמת שונים בחלוטין זה מזה, וכל הזמן מאתגרים. הוקסמתי מהאיש המוזר במרכאות המיוחד הזה, ממש שופנתתי קסמו ומצליליו, הלך ונבנה שמו של מתי כספי לרמה שבה הוא כבר היה כנראה מנטלית יותר פנוי להגיד אלה החומרים יתאימו למישהו אחר, לעשות את הצעד הזה כדי לגדול, לגדול בתוכו בעצמו כיוצר, כאומן, כמוזיקאי, שהקשר החברי בינינו שחיכה 15 שנה יכול היה לקבל ביטוי מיידי ללא כל עוררין. תהליך העבודה הוא לכשעצמו מרתק, ואני חושבת שהוא ממש בית ספר גדול ליצירה משותפת. שתי דמויות עם שני הפכים מוחלטים, אבל בנימים מדקים של הרגש והאינטליגנציה והאהבה כל כך גדולה למוזיקה יצרו את השירים הנפלאים האלה. שמעתי הלחין בכלל את כל הקשר שנוצר עם כל היוצרים סביבנו, הכותבים והנגנים המוזיקאים שהשתתפו, שגם הם חלק מהיצירה הזאת. חיכיתי למתי, ומה שלי נשאר זה רק להתמסר ולתת לו את כל כולי, ללמוד ממנו כל כך הרבה ולהעניק ליצירה שלו את עצמי במלואי, וכך זה קרה.
בזמן העבודה על האלבום הראשון את כבר מזהה שירים שעומדים לחולל הרבה רעש באקלים התרבותי ובכלל ובחיים שלך, אני מניח גם את מזהה את זה תוך כדי עבודה?
תשמע, בעצם הייתי כמו אישה בהיריון שלא יודעת מה יוולד, אבל אם כך או כך זה כבר בתוכה, וזה הולך וגדל בתוכה מבלי להבין את המבט החיצוני של הקהל לתוצר. לא יכולתי אפילו להבין מה זה מערב המכאן שהפך להיות כזה להיט, כשאני אמרתי מי בכלל ישמיע את זה, כאילו, או נערת הרוק שיצר את הסנסציה שיצר, ולא יכולתי להבין מה רוצים ממני, אני כל כך אוהבת את זה. וככה לגבי שאר השירים גם אותו דבר, לא ידענו, אנחנו פשוט היינו שם, היינו ונולדנו.
אם את עושה איזה זום אאוט כזה על הקריירה העשירה שלך, כוללת גם את התיאטרון, גם קולנוע, מוזיקה כמובן.
נכון, נכון.
אז איך את ממקמת, נגיד, את המשמעות של המפגש עם מתי בתוך הזום אאוט הזה?
התגשמות, התממשות של מה שחלמתי עליו בעצם. וואו. יותר מכל דבר אחר. הדבר הכי מכונן שקרה בחיי.
פעם אחת, פעם אחת, מזמן באת בין טיסות, באת לנסות ונשארת יומיים. אל נתכעס, אל נתכעס עליי, משהו מוכר את ליבי דקר כשעצמת עיניים. טוקיו גדולה לא נגמרת, מי יכול כבר להבדיל, זה דבר רגיל, יש לך כפיל. טוקיו גדולה לא רושם, טוקיו גדולה. אם זה את